אני פותח בדברי שבח לקדוש ברוך הוא בהודעה, כי לצערנו בגלל המצב הבריאותי שלי שנה וחצי לא יצאתי בימי שלישי, והפעם זו הפעם הראשונה. הייתי צריך שבוע שעבר, אבל סיבות אישיות, פטירת אחותי, אז לא יכולתי להשתתף, אבל מהשמיים כך רצו שבערב פסח אני אבוא להנה לבית שמש, וכאן תהיה הפתיחה של סדרת השיעורים יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יתמיד בריאותכם ובריאותנו, ונזכה תמיד ללמוד ולמד, לשמור ולעשות. עכשיו מגיע חג הפסח, רבותיי. פסח, אני אשר לקצר ביום הקוצרים, כיוון שצריך, אם מעריכים יותר מדי מאבדים את הטעם של העניין. ידוע גם בזוהר, בעיקר בדברי רבנו הארי, שהפסח הוא שורש מפתח לכל ימי השנה עד פסח הבא. הרי ניסן הוא ראש חודשים. ומה הסוד של פסח? יש דברי הרב חידה פלאים בהקדמתו לספרו שמחת הרגל. יש לו שמחת הרגל כמה חלקים על החגים שבשנה, ויש לו פירוש על הגדה של פסח. בהקדמה של הגדה של פסח הוא מביא קושיית הרדבז. הרדבז, תדעו, היה גדול דורו. הוא היה קצת לפני מרן באיזה 20 שנה, היה מבוגר ממרן, והוא הכיר את מרן רבי יוסף קארו במצרים, רבי דוד בן זמרה, ומצודתו הייתה פרוסה על כל העולם, עד כדי כך שהיה לו גרימה, היה לו ראש גרימה ומצנפת, ועדיה יש כריכות על גבי כריכות, והכריכה האחרונה של המצנפת הייתה יורדת למטה מאחורי גבו, והיה שם כמו סל, כך כותב הרב חידה. ומה היה בסל הזה? לא היו שמים שם עטפות בדולרים ויורו, היו כל מי שיש לו שאלה שם לו את זה שם. הוא בא לביתו, אוכל נח מה שנח, יושב לומד, מוציא את המכתבים וכותב תשובות. וידוע שהוא כתב מה שיש ידוע לנו, למעלה מ-8,000 תשובות. היום יש 8 חלקים של פשוט הרדבז, ויש עוד מי יודע גנוזים בכל מיני מקומות. בזמנו הרב חידה היה באקדמיה של צרפת, והוא כותב שהוא ישב שם 3 ימים, נתנו לו להיכנס, וראה שם כתיבות של הרדבז בצורה מבהילה. הוא כותב על איזה יותר מ-10,000 תשובות בהלכה שהרב חידה ראה, ומהר, כי נתנו לו 3 ימים קצבה מאת המלך, לא היו מכניסים אף אחד לשם, ושם ראה את הכתבי יד האלה. קיצור, אז הרדבז חוקר מה קרה עם החמץ שכל כך הוא חמור, בון העולמים ואדוני האדונים. הרי חמץ לפסח, אם אוכל כזית, חייב עליו קראת בר מינן. יש לנו גם איסורים של חייב קראת, חלב ודם, קראנו בתורה, כל חלב ודם לא תאכלו. אם אכל כזית חלב, או שתה רבעית דם של בעלי חיים, זה חייב קראת, אבל לאו שיש בו קראת. בפסח, גם אם אכל בפסח חמץ בבת אחת, כזית, חייב קראת. אבל א', זה לא יכול למצות רק מי שאוכל לחם או ופלים או אני יודע מה. אבל בתערובות זה, תגיד בטל, אני יודע מה, זה לא יגיע, לא תמיד יגיע לידי קראת. אבל מה קרה שהתורה אסרה בל יראה או בל ימצא? לא ראינו לא רק בשר בחלב, לא על חלב, לא על דם, לא על שאר איסורים, לא נבלות ולא טריפות. נשים בבית, חלילה, נבלות וטרפות, משאיר אותם, עד שיבוא גוי, יקר אותם. אבל לא עובר בנראה ובנמצא. וגם, מקשה הרדב"ז, מה זה שצריך לחפש אחריו בחורים ובסדקים? ואחר כך צריך לבאר אותו. בלי איזה 8 קושיות שם. אז צריך לשרוף אותו, לבדוק מה זה. אז הוא אומר, אני אעשה לתרץ. אם תאמר משום צדדתי לאין שמיניה, זאת אומרת זה מצוי בהווה, אז גם בשר וחלב מצוי בבית, יש לי בשר ויש חלב, ולפעמים חלילה שלא יבוא ולא יהיה יכול להתערב. אם תאמר שיש חייב עליו קרה, תילחם, חייב עליו קרה. בזמנם היה כל אחד צוחט בבית שלו כבס או עז או עגל, ויש שם חלב בחלק האחוריים מלא חלב, ולא ראינו שצריך לבער אותו, לשרוף אותו, היו עושים ממנו נרות. ועוד הקשה כמה 8, ניסה 8 תירוצים לתרץ, ואת כולם דחה מהרדב"ז בעצמו. זו תורת אמת. בסוף הוא אומר מילים מבהילות, וליבי אומר לי שחמץ בפסח זה רומז ליצר הרע, אין ביור אחר. אומר, אתה לא יכול, אין לך שום פתח למצוא. ואגב, מאז עד היום 500 שנה אף אחד לא חלק על הסברה הזאת, והמקור הוא בזוהר הקדוש, שחמץ בימי הפסח הוא דומה ליצר הרע. ויש זוהר ידוע שרבי אלעזר שאל את אביו רבי שמעון בר יוחאי, ואמר לו, אבא, למה החמץ הזה כל השנה אנחנו מנשקים אותו? אם נופל לחם, מנשקים. אם זה נזהרים בפציעה שלו, אסור להשליך כיכרות אחד לשני, למשור באוויר גם אותו שאסור. זה גמרא ממסכת תענית, מעשה עם רבי יהודה, עם רב יהודה, סליחה, האמורה. אז ראינו שכל כך הוא חמור, פתאום מגיע עליהם בדיקת חמץ, אני צריך לחפש אחריו, לאסוף אותו, ולמחרת להעלות אותו באש. ושבעה ימים אסור, אחרי שבעה ימים חרות, תעשה חמץ ותאכל. מה קרה? זו השאלה שרבי אלעזר לאביו, זכותם תגן עלינו רבי שמעון בר יוחאי. אמר רבי שמעון בר יוחאי, בוא אני אסביר לך. דע שמצה היא נקראת מחלה דמהמנותה, אוכל של האמונה. אם אדם רוצה לקבל אמונה, יזהר באכילת מצה. ועוד מחלה דאסוותה, אוכל לחם של רפואה. אני שמעתי מפי חכם לציון, לא מפי השמוע, אלא מפי ממש, אמר זה במוחש כך. תיקח חולה, תן לו לטעום מצה, יבריא בפסח. אז מחלה דמהמנותה, מחלה דאסוותה, אסוותה פירושו רפואה. אומר לו, וזה משל למלך שהיה לו בן יחיד, כידוע מסכנים המלכים, כל אלה יש להם בן יחיד, בן יחיד, והבן הזה היה חולה. הביא לו רופאים, כל רופאים שבעולם לא מצאו תרופה למכתו. עד שבא רופא אחד, אמר, תשמע, זה צריך רפואה מונעת. הוא אוכל מאכלים מקולקלים שמזיקים לו. אמר לו, אומר לך בסדר, מה התרופה? אמר לו, עכשיו שבוע, ינזר מכל מאכל זה, עכשיו לו רשימה איזה מאכלים אסור לו לאכול, וגם איזה סוג תרופות, או תמציות ואוכל יהיה מותר לו לאכול. ואמר לו, אחרי שבוע אתה יכול לחזור, אבל כמובן נזהם מאכלים רעים. עשה כן המלך, והילד והבן הזה עברי, הנה קם עמד הרגליו ונעשה בריא. אומר רבי שמעון, אותו דבר החמץ. חמץ כל השנה הוא מותר לנו, נכון? אין שום עזרה ואין שום הידור במשך השנה לאכול מצות. אבל בפסח זה המפתח. זה שאמרנו שרבנו הרי כתב מפתח, רבנו הרי כתב דע שמי שנזהר מחמץ בפסח אפילו בכל שהוא, זאת אומרת הוא לא אוכל אפילו מיליגרם של חמץ, זה מובטח לו שאותה שנה לא יבוא חטא על ידו. ויש בזה הרבה חקירות. אז איך ראינו רבי ישמעאל שקרא לאיתה, יש אמרו שזה היה בחירה שלו, שהוא עבר את דברי חכמים, וכן כתב פנקסו על שעברתי על דברי חבריי. אז זה בחירה. אבל דבר שהוא לא בחירה, למשל יכול להיקשר חלילה וחס דבר בלי לדעת, זה ימנעו ממנו בשמיים בזכות שהוא נזהר באותו שבוע מדינו לאכול חמץ אפילו במשהו. אז אם כן יוצא שבאמת אדם שנזהר כמו שצריך באותו שבוע לא לאכול, מבטר על הרבה דברים. יש הרבה דברים שהם תערובת חמץ או יש חשש חמץ בלי סוף. והיום לצערנו יש הרבה דברים, לא יודע, פתאום מקלים בהם. מצד אחד מדקדקים באחד, מדלגים לקראת שמה. למה? למה להיכנס לכל מיני בעיות ושאלות שהן לא כל כך חלקות ולא כל כך זה. למשל הטבלינים, יש הרבה טבלינים שיש עליהם פיקפוקים, או שכולם ממודים שהטבלינים האלה מכילים חמץ או חשש חמץ, ויש הרבה דווקא רוצים להכשיר את זה. אני פעם בא אליי בעל המפעל, למה אמרתי אסור לאכול כמון בפסח? ולמה אמרתי? אמרתי לו בפירוש, יש סיבולת שואן ויש הגרגירים של הכמון, הם מאוד דומים. הסיבולת שואן קצת יותר גדולה מהגודל של הכמון, וקשה להבחין ביניהם. ובאותם שדות שזורעים את הכמון, זורעים גם לידם או בסמוך עליהם או באותה שדה, זורעים גם סיבולת שואן. והמציאות מוכיחה שבחומר גלם לפני שתחנו אותו מעורב גם כמון וגם סיבולת שואן. והוא הביא איתו שק של 2 קילו כמון, מלחם פעל המפעל בעצמו ומראה לי מתונו, והנה סיבולת שואן, הנה זה דומה ומעורב. הוא הודע שזה מעורב. אז הוא אומר בטל ושישים, מה בטל ושישים? שעדיין לא נעשה חמץ. עכשיו אם אני אקח חיטה ואתחן אותה ואשים אותה בתוך הקמח שלי, ואחר כך בפסח עצמו אני אכניס את זה לתוך הסיר, בפסח עצמו זה חמץ. עכשיו זה בטל ושישים, אבל בפסח זה במשהו כבר מפורשת מעשר פסחים. טוב, אז מה הוא טוען? אומר לי, אבל הרב, זה לא חמור איסור גזל ואיסור ממונם של ישראל. אמרתי לו, יופי, לפי דבריך בוא נתיר את כל התורה כולה חס ושלום. משחת בהמה, פרה, עולה הרבה כסף. יש פרות שעולות כמעט 10,000 דולר. אז תגיד, נתיר שהתורה חסה על ממונם של ישראל, אין הדבר סוף, וכך תתיר את כל התורה חס ושלום. טוב, שתק והלכנו. עכשיו לא יודע מה שמצאו, אבל יש דברים, זה ידוע, כך היה בדור שעבר. ובדור שלנו שהיינו צעירים, היו אוכל של פסח, זה שונה מאוכל של כל השנה. היום לא. עושים לחמניות לפסח, ופלים לפסח, יטריות לפסח. מה קרה לנו? השתגענו? מה יש? 7 ימים. אתה לא יכול 7 ימים למנוע ממך כל מיני מאכלים? מה? אדם לא נוסע לפעמים, מצוי שיש יהודים שצריכים להיות בחוץ לארץ ולא אוכלים, אני יודע אישית שלא אוכלים, מביאים איתם קרקרים וקונסרבים. זה המאכלם, אין מה לאכול. אמר לי אחד, לספר לכם, כעת הזכרתי, היה בשיעור אצלנו בחור יקר מאוד והוא גאון מחשבים. ישראל יצאה לסין כל מיני מטוסים, חלקי מטוסים וכו'. לא תמיד זה לפי ההלכה, כי יש בעיה בהלכה למכור לגוי כלי נשק. אז מכור, מכור להם. עכשיו היה צריך את המטוסים האלה להפעיל עם מחשבים, והם לא יודעים. מאיפה יודעים? הסינים יודעים לאכול עקרבים וג'וקים וזה. אמר לי אחד שחיכה שם הלך התור לקולנוע, מה הם אוכלים בכניסה? לא פחות ולא יותר, לא באתי להגעיל אתכם היום, אבל תראה מה זה, מה זה גוי, מה זה יהודי. שקית, ג'וקים, מטוגנים. כמו פופקורן, אתה אוכל, הוא אוכל את הג'וק. או נמלים. של הצילנו. אז זה גויים. זאת אומרת, מה אומרת, הם עושים, כמה זה אוכלים שקצים ורמסים. זה שקצים ורמסים. אז הוא אמר לי, ישבתי 3 חודשים שם, במפעל, איזה מיזוג, איזה כיסאות, איזה יופי, אבל כל הזמן היה אוכל קונסרבים, שומר מצוות, שרב, ומתפלל, לא היה לו מניין, מתפלל יחיד, שבת, חול, השם יצילנו. יום אחד, אומר, סיימנו את העבודה, היה יום שישי, אמרתי למנהל של המפעל, שמע, ידידי, אני רוצה שתיקח אותי לשוק, אני אקנה דגים לשבת. עלה בדעתו לקנות דגים לשבת, אמר לי, אעטוף אותם בכמה עשרות שכבות של נייר כסף, להכניס את זה לתנור, ויהיה לי דגים בשבת, אני אוכל בלילה דגים, בבוקר דגים, בצהריים דגים, מה עושה? כל פעם דג אחר שיהיה קצת מגוון, מעניין יהיה. רבי חיים בלאג'י, עליו השלום, כותב בספרו מועד לכל חי, שהוא נזהר לשבת לאכול בלילה לחם בסוג כזה, בבוקר, הוא כותב את שמות הלחמים, אבל זה היום לא רלוונטי כי זה בטורקית, בבוקר לחם סוג אחר, בסעודה שלישית סוג אחר, וגם ברביעית סוג אחר, בשביל שהתפתחו הלחמים בכל השבוע. אז יש כאלה, אני מכיר עד היום, שנוהגים כך לעשות. קודם פעם חלות, פעם פיתות, פיתות, פעם חלות מסוג כזה, פעם חלות, קודם כל מיני סוגים, וכל סעודה מביאים סוג אחר של זה, זה כבוד שבת וגם עונג שבת. טוב, אז זה הלך לשוק. אמר לי, במינה, ראיתי איזה שוק זה. אולי מיליון סינים יש שם. ואתה עולה כמה קילומטרים בסטות. ומה אני רואה שם? אמר לי, הרב מוכרים נחשים. יש ארסיים, לא ארסיים, נחשים, אבל מתים. כולם, כמו שלהבדיל אצלך בשוק, יש דגים שהם בשוק מחנה יהודה וכדומה, דגים שוכרים ככה בארגזים עם קרח עליהם, ככה היה שם נחשים וכל מיני לטאות ועוד, לא יודע את שמותיהם, גם השם הצילנו, אולי גם עכברים, גם זה, הם לא רואים עכברים. רב, אני רוצה לגדל עוגר. הוא עוגר, מה עוגר? עוגר. קיצור, אז זה אומר לי, אני רואה, והסינים עומדים בתור, והמוכר, יש כמה עוזרים למוכר, 6-7, להספיק לתת לאנשים, כל אחד עם התור שלו, לוקח איזה בגט ארוך, חותך אותו, מה אתה מזמין? הוא מזמין, מכניס נחש בפנים, שם אותו בתוך אני יודע, הצליה שם, איך קוראים למתקן הזה, והוא צולע אותו, לוקח את זה הסיני ואוכל, נוקס. אוי ואבוי, מתו, אני רוצה דגים. הוא אומר, חכה, אנחנו הולכים בדרך, מה אתה? אומר, הלכנו איזה קילומטר, 2 קילומטר, עד שהגענו ראינו דגים. וגם שם יש דגים טמאים, יש דגים טהורים. אז הוא מצא, מבין בזה, מצא דגים טהורים, ביקש כמה סוגים, אמרו לו לצלות, אמר לו, אני צולץ לי. לקח אותם, ארזו לו אותם, לקח. אומר לי הרב, תדע, שלמחרת שברכתי ברכות השחר, כשהגעתי לברכת שלא עשה אני גוי, צעקתי, הוא אומר, כל סין אולי שמע את הצעקה. איזה שלא עשה לי גוי. אומר אני מול הפנים שלי, מול העיניים שלי כל הזמן, הצורה של אותם סינים, איך הם אוכלים יחסים, איך הם אוכלים זה. תראה את ההבדל בינינו לבין הגויים. כמה צריכים להודות לשם. אז אני אומר מה, אדם נוסע לחוץ לארץ, ושומר את עצמו. שומר. אנחנו לא יכולים פה בארץ ישראל, שבוע ימים, בזמננו לא היה מה לאכול. אכלו בקושי תפוח אדמה וביצים כל אחד, אפילו בשר לא היה, עופות היה רק לעשירים. היום ברוך השם יש בלי סוף, מה שאתה רוצה, כל סוגי המזון בבית אתה יכול לאכול. למה לאכול כל מיני קשקושים, כל מיני דברים שאתה לא יודע מה מקורם? וגם התבלינים האלה, מה עושים פה? יש הרבה תבלינים. לדוגמה אני אתן לכם הגרין עוף, האבקת על גרין עוף של כל השנה היא חמץ גמור. אז הם עושים גרין עוף לפסח, אני לא יודע על מה הם סומכים, מה יש שם, אני לא יודע. פלפל שחור, 50% מהפלפל שחור זה לחם, זאת אומרת הוא מכיל בתוכו 50% פלפל, 50% לחם שצובעים אותו בצבע שחור וטוחנים ומעברים. אמר לי הטבח של הדסה עם קרן, תראה לי סיפור, תראי, אני אומר, מסובר לכם ישר, כמין ימה לתקנה. הוא אומר, שמע, אני מבשל, וכל יום עופות בשר ל-5,000 אנשים שיחיו. זה כולל רופאים, כולל שם המאושפזים, בעוד, וכו'. אז שולח את האוכל, לפעמים חוזרים 5%, 7% מהאוכל חוזר למטבח, לא רצו לאכול או לא אכלו, לא נקור בזה. אז כן, יש חולה אחרי ניתוח, יש חולה כך, כל מיני. טוב, אומר, הנה, באו בפסח, לפני שבוע, לפני פסח, הייתה חרדית באו, והכשירו את המטבח לפסח, והתחלנו להשתמש במוצרים קשרים לפסח. אומר, ואני, כדרכי, שם תבלינים, פלפל שחור, מה שצריך, בקציצות, בעוף, בבשר, במה שצריך, והכל רגיל. פתאום אותו יום חזרו 70% מהמנות חזרו. ובא מנהל צועק, מה קרה פה? למה לא אכלו? מה עשית היום באוכל? אומר אותו דבר. בסוף לא הבינו מה קרה. טוב שלא הלכו לכנסת להקים ועדת חקירה. בסוף הוא בדק, אמר היום אני התחלתי עם פלפל שחור חדש לפסח. התברר שהפלפל שחור של פסח הוא טהור 100%, והוא כל יום ששם להם פלפל שחור זה בקושי 30%. אז עכשיו נהיה P3 פלפל, נהיה חריף, הוא שם אותה כמות, צריך לשים כפית או שתי כפיות לכך וכך מחד כזה, אז הוא שם אותו דבר. אבל הוא לא ידע, הוא העלה על הדעת שזה כל כך חריף. אז סתם אני רק הראיתי את זה כדוגמה להבין מה קורה עם התבלינים. לכן לא נעקל ראש, כל מזון מתועס. מאיפה יעלה על הדעת? בא אחד אומר לי, הרב, אני לא הסקתי ירקות. מה הוא לקחת ירקות קפואים מהמקפיא, אני קונה בחנות, ויש ברוקולי וכו', ואני מפשיר אותו ואוכל אותו, אוי ואבוי, זה חמץ גמור. מה חמץ? הם מורחים, מטבילים את הירקות לפני שמקפיאים בחומר שעשוי מקמח חיטה, כדי שיתקיים יותר במקפיא. ואנשים לא מעלים על הדעת. צאן מישהו יגיד, מה יש בזה? הנה זה קשר, זה ברוקולי, זה אני יודע מה, יש להם אפונה, יש להם כל מיני, ולא יודע שזה עם אמירה נחיתה. לכן אז הדרך, כל זה אני רוצה לומר, כל דבר מתועס, מזון שהוא מתועס מתעשייה, להיזהר. להיזהר. כמה שאדם יכול השתדל לעשות מה שצריך. אז נחזור לדבר רבנו ארי. רבנו ארי כותב, הנה שמו עין עליו, אומנם יש באחרונים שכתבו שמובטח לו שישלים שנתו, לא, זה מחילה, היה טעות, כי בחכמי אשכנז לא הגיע להם כתבי הארי המקוריים אלא העתקות, ובעתקות היו זיופים. מה שרבנו הארי אמר משלים שנתו, זה מי שנשאר ער בליל שבועות כל הלילה ועוסק בתורה, ככתוב פירוש בספרו שער הכוונות שעליו אנחנו סומכים. הוא כותב שאדם כזה מובטח לו שאותה שנה לא ימות ולא יארע לו נזק כל אותה שנה. אבל לגבי פסח הוא אמר משהו אחר, אמר שלא יבוא חטא על ידו, שגם לא פחות חמור, אולי יותר, כי זה שריפת הנשמה, זה שריפת הגוף. אז יש לנו את פסח ויש לנו את הרשש עליו השלום, רבנו שר שלום שרבי, שהיה רגליו בארץ וראשו מגיע השמיימה, והוא היו נהירים לכל שבילי דבקיעה, כל סודות התורה. והוא כותב דע שפסח בימי העומר הם מפתח ושורש לכל ימי השנה, כי בדרך שהתנהג האדם באותם ימים כך התנהגו איתו כל השנה. אז הגדולים אמרו לנו והם יודעים מה שהם אומרים, לכן צריך, אנחנו א' צריכים לשמוח לקראת החג הזה. תראו מה כותבים הספרים, שבלילה שמגיע בליל פסח בתפילה ואמונה כל זאת יגיע מעלינו הפודם מיד מלכים גאולים מכם כף כל ארצי, מתעורר ואיזה שמחה ואיזה הודעה, הכך ראו בנימי גבורתו שהגיע לעתה בחרתנו מכל העמים. איפה? מי מכל אומות העולם יש לו ליל הסדר? מי יכול לזכות לשבת ליד כערה של ליל הסדר ולחוק את החג הזה וליצה ובצה עולה? איזה שמחה. אספר לכם מעשה שסיפר לי מורי ורבי חכם יהודה צדקה עליו השלום, ראש הישיבה. אמר לי שהיה בירושלים בזמנו יסדו את שכונת הבוחרים. שכונת הבוחרים נוסדה לפני 117 שנים בדיוק, שנת תרנ"ו. היה ראשון לציון הרב יעקב מאיר, וראש הרבנים של הבוחרים היה רבי אברהם אמינוף, לא קראו לו רב, מולה אברהם ידעו, וקראו לזה בית הכנסת שלו אברהם מוף על שמו, מוף, כל דבר מוף, יעקב מוף, יצחקוב, וכן אז זה הדרך. אז קראו לזה כך, והם יסדו את השכונה, בנו שם בתים וחצרות, אתה יכול לראות עד היום את החצרות, בכל חצר יש כמה בתי כנסת, והכל עשו, אפילו מושב זקנים עשו משלהם, הכל. עד שסיימו את בניית השכונה, באו, התכנסו כל המשפחות העשירות שהיה ביניהם, כמו משפחת צופיוב, משפחת מוסיוב, השמם החצרות שם, קובאיוב, אמינוב, ישבו יחד ואמרו, הכל יש לנו, גם רב הביאו. הלכו לרבי אונטוב ידיד הלוי, שהיה גר בעיר העתיקה, והוא ערך את סידור הרשש, אמרו לו, בוא תהיה רב עלינו. תן לך מה שתבקש, בית, תנאים, כסף, הכל. אמרתי, אני לא יכול, אני קשור לישיבת בית אל ואני לא יכול, אבל אני אתן לכם מישהו יותר טוב ממני בפשט, גדול ממני, בן דודי רבי יוסף ידיד הלוי, אני מרוד, גר בצפת, תשלחו אליו, תביאו אותו לכאן ויהיה רב שלכם. אמרו לו, אבל אנחנו לא מכירים אותו, אולי אתה, אמר אני אכתוב מכתב, למה לא? אבל אתם תפנו. היה רבי יוסף ידיד הלוי, שהוא עלה לארץ, ישב בצפת עם הילדים שלו הקטנים ואמא שלו המבוגרת, והיא הייתה מפרנסת אותו. תשמעו איזה מסירות נפש. מה הייתה עושה האישה הזאת? הייתה הולכת עד כפר בריאה כל יום ברגל מצפת עד כפר בריאה. אגב, מרן רבי יוסף קארו כתב את השולחן ערוך בכפר בריאה, היה הולך בבוקר עד כפר בריאה, יושב שם כל היום, כותב את השולחן ערוך וחוזר. במשך 9 שנים עשה כן. אז כאן כותב ההקדמה. קיצור, הוא היה שם גר, ואמא שלו הייתה שואבת מים מהמעיין של כפר בריאה, וסוחבת בידיים שלה, ומסתובבת בבתים, כבצפת, היו שותים מימי בורות, בסוף הקיץ נגמר המים. אז הייתה מוכרת, והכסף הזה, הייתה מביאה לבן, קונה לו אוכל. וזה היה מתפרנס. אז שלחו לו בדיוק דבר בעיתו מתור, והוא מה היה עושה? עליו השלום היה גר במרתף, תת-קרקעי. יורדים מדרגות, אין חלונות, אין כלום. ומה היה עושה? בלילה היה מכין לו פרוסת לחם, ושם שמה, ככה סיפר לי, היה אומר, או גיבן או דק. גיבן זה ג'יבן, גבינה. אגב, הגבינות, אמר לי היום אחד מומחה, שחייבים לקנות רק כשר לפסח בהכשרת בדץ. כיוון שהגבינות היום מעמידים אותם בחומרים, שמכילים חמץ. זה שכל השנה זה לא טוב לפסח. אחרי האדם צריך לשים לב כל דבר שתעשייה עוברת, ולא אומר, אז מה יש בזה? יש בזה הכל. אתה לא יכול לדעת מה יש. אז בקיצור, היה שם גבינה בתוך הלחם, לא אוכל אותה. לפעמים גם גבינה לא היה, אז היה שם קצת זעתר, היה צומח חינם בשדות, וזה כמו אבקה או דק, היה אומר, זה או גיבן או דק. תבלול לא היה, או תבלול בעינו זה לא היה. טוב, יום אחד בא גנב לבית שלו, אמר זה הרב, מי יודע שצור פקדונות, משכונות, כספים, גופות, חיטט בבית ולא היה כלום. בסוף מצא בחור שמכיר את ה... ארוחה של הרב שהכין אותה, גנב אותה, הרעים, גנב אותה ואחד. קם בבוקר הרב לפני עלות השחר, אין אוכל. אומר, הגנב הזה לקח לי גם את האוכל, טוב. נשאר אותו יום בלי אוכל. ככה היה. אז הביא אותו לשכונה. אחרי זה, אמרו מה חסר לשכונה, ואתה יודע מה? המשיח. אמרנו אותו, יופי. יבוא המשיח, איפה יגור? כל אחד יריב יגיד אצלי בבית, וגם זה לא כבוד, בסתם בית. בואו נבנה ארמון למשיח. אמרו ועשו, העדה הבוחרית. הלכו איפה? ברחוב עזרא. עד היום זה נמצא, הבניין הזה נמצא. תראו ברחוב עזרא, מי שיסתכל שם, יש שם איזה בניין מפורח מאוד, ויש עליו עמודים, בגר וכל מיני, אתה רואה איזה עיצוב מיוחד במינו, כל מיני תבליטים של אבנים, זה הארמון של המשיח. אחר כך עשו שם בית הספר שפיצר, המפד"ל בהתחלה לקחו אותו, אחר כך זה עבר לחרדים יותר, כי עזבו, זה באו החרדים, נהיה שם בית ספר יוסף קארו, כך קראו לזה. לא יודע מה, היום זה גם משמש לבית הספר, אבל זה היה הבניין, נבנה לפני 110 שנים לפחות. זה בניין מפואר, ואיזה מסדרונות יש שם, תיכנס שם, תראה, זה משהו מדהים. היה שם יהודי אחד, אמר, עכשיו באים עלייה, זה עוד לפני 100 שנה, מגיעים מחוץ לארץ, כל מיני מדינות, ויש אנשים שאין להם איפה לעשות אל הסדר. בואו נעשה להם אל הסדר. נעשה סדר לכל דכפין את הרי יכול. כל דצריך את הרי יפסח. אמר ועשה. הביא רבנים שישגיחו, ואחר מצות כיד המלך, ואחרי חצות של ערב פסח, שחט צאן, כבשים, עגלים, וחילי דגים, וכל מיני מאכלים, ירקות ועוד. ואז היה, לא היה שפע כל כך גדול פה בארץ, אבל הוא היה אדם עשיר, הזמין וקנה ועשה. 50 איש היו באותה לילה סביב השולחן, מחוץ אנשים שהיו בחדר אחר, וקטנים גם כן היו שם איתם. טוב, מי היה ביניהם? היו כמה רבנים שהגיעו מבבל שנה הראשונה שלהם. אז זה יוצא בערך שנת תפרס המחווה. למה? אז היה רבי יוסף חיים עדיין בחיים, זה לפני 11 שנה בדיוק, זה המאה ואחד עשרה, אחד אחד אחד. אז היו שם, מי היה? כף החיים סופר, בירוחו חיים סופר, היה שם הרב אפרים כהן, חם ירשו עכשיו הבני, צריכינו להכיר את רובם. והיה הגאון רבי יחזקאל עזרא רחמים, הוא חיבר ספר עצי היער. זה היה אחיו הצעיר, זה הרב יצחק ניסים שהיה ראשון לציון. אני לא הכרתי אותו, הוא נפטר לפני הרבה שנים. והיה עוד כמה רבנים, כולם תמיד החכמים, רובם. והתארחו שם. ואם היה רואה איזה חכם, ראה לפני פסח, שאין לו בגדים מספיק הדורים ויפים, מזמין לו חלוקים, מהירים, צנפות, דקונה, מזמין להם. ודאג להם הכל, אפילו תליטות ומחזורים, והיה להם כיסאות, לשבת, וישבו שם, והביא אנשים שכמו מלצרים שישרתו אותם, יגישו להם מה שצריך, סידרו כערה, שולחנות, שולחנות, בכל שולחן כערה של ליל הסדר. טוב, וישבו כל הלילה כמעט, היו ערב. גמרו בחצות את האפיקומן, יש אומרים גם כוס רביעית גמור אותה בחצות, ואחרי זה ישבו, כל אחד אומר חידושים על ההגדה של פסח. היה ביניהם רבי יחזקאל עזרא הלוי, עליו השלום, היה דרשן ידוע, הוא גם חיבר על ההגדה ספר תהילה ותפארת. חיבר, וזה פירושים נפלאים יש לו שם. אז הוא היה שם, גם הוא אמר דרשה, אמר חידושים, זה אומר מכאן, זה אומר מכאן, היה מי זכר שינה לראו שינה בעינם. אבל חלק מהם נמדמו, זה בעל הבית שעשה את הסדר על חשבונו והכל, הוא דאג לארגון, זה הרבה יותר קשה. לוגיסטיקה קוראים לזה היום, זה לא דבר פשוט לבצע מבצע כזה. הלך, ביקש מהם סליחה, הלך בהדר שלו, אמר ישן מעט, ישן ונראה חלום. בעלה בעל החלום ואמר לו, תדע, כל מה שעשית היום זה יפה מאוד, זכית זכות עצומה, שמחה גרמת בשמיים, ליל פסח ראשון מהחורבן בית שני שנעשה ככה בהמון עם חכמים, תלמידי חכמים. וידוע מה שהזוהר אומר, שבליל הסדר הקדוש ברוך הוא יורד עם הפמניה שלו ושומעים את השבח שאנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא, ואחר כך עולים ומשבחים את הבורא ולומדים מאיתנו איך לשבח את הבורא. אני האמת שהייתי ילד, תמיד אבא עליו השלום היה קורא את הזוהר הזה ומפרש אותו, והיה לי קושיה. טוב, המלאכים האלה של השעברה היו, הם מתו? לא, הם חיים. אז מה החידוש כל שנה מחדש, כל שנה מחדש? היה לי קושיה בראש, נשארה בראש. יום אחד הראינו את הזוהר הזה, ראיתי פירוש של רבי אברהם גלנטי, זה היה מתלמידי הרמק, רבי משה קורדבירו, חבר של רבנו ארי, תלמיד חבר לרבנו ארי. הוא מקשה את הקושייה הזאת. מה, מלאך שונה שעברה היה, מה אתה עכשיו עוד פעם? אומר, אלא, תדע שלמלאכים אין מוח הזיכרון. חידוש עצום. רק לנו, לבני האדם, יש מוח הזיכרון, נתן הקדוש ברוך הוא, כדי שנלמד תורה ונזכור אותה. אבל מלאך הוא לא מצווה, הוא שליח, אין לו שום מצווה, לא תרד מצוות, לא ראו חמצות עשה ולא שעשה לא תעשה, אז הוא לא צריך זיכרון, אין לו זיכרון, הוא רואה דבר, שוכח אותו. להבדיל בעלי החיים הם כאלה אותו דבר ידוע שאין להם מוח הזיכרון, אז מה שיש להם, יש להם כל מיני, קוראים לזה, לא יודע, איזה שמות של שפה של מיזת האח, אינסטינקט יש לו, אז הוא זה מסל הקופים שהם רוקדים על הפח, איך הם רוקדים, מה הם עושים להם, שמים להם איזה מוזיקה מסוימת, מוזיקה קבועה, ושמים להם גחנים מתחת לפח, אז הם שורף להם, מקפצים, ואז הם יודעים מתי שיש את המנגינה הזאת אז צריך לקפוץ. עכשיו בפעם הבאה מביאים אותם לפניכם, לא עוזרים להם את הגחלים, מפעילים להם את המוזיקה והם מקפצים, כי הם התרגלו כך, זה האינסטינקט שלהם, זה לא זיכרון. טוב, אז בזה תורץ הדבר שכל שנה הם חיים מחדש. יש תוספות שמקשה אצל השטן שהוא מתבלבל כל שנה מהשופר, אותה קושיה, הרי שנה שעברה בלבלנו אותו, מה הוא מתבלבל עכשיו? וזה אומר שהוא שכן, שר שכחה. או אותו דבר אצל מתן תורה במסכת שבת, שהוא עלה משה למרום, כולם נתנו לו מתנות וגם השטן נתן לו מתנה. מה המתנה? כתורת. אמר לו כתורת, ואחרי זה מיד הגמרא אומרת, הולך השטן אצל הקדוש ברוך הוא ואומר לו, תורה אחד היא. אמר לו, הולך אצל בן עמרם, בא אצל משה רבנו, אומר לו, תורה שנתן לך הקדוש ברוך הוא אחד היא. מה עונה לו הקדוש משה רבנו עליו השלום? וכי מי אני שהקדוש ברוך הוא ייתן לי תורה? חוזר זה רשע, הוא כמו העיתונאים, מה תגובתך בבקשה? עולה לקדוש ברוך הוא, עולה למשה רבנו בחיש, אומר לו, קיבלתי. כזוכו קורא למשה, כך מה אומרת? משה, ודאי אתה? אמר לו, ריבונו של עולם, מי אני שיגיד לי שהתורה שלי? אמר לו, הועיל ומעט עצמך עליה, תיקרא על שמך. זה השבת אנחנו נקרא בהפטרה בעזרת השם, בהפטרת שבת הגדול, זכרו תורת משה עבדי אשר דיברתי איתו בחורב חוקים ומשפטים, נקראת תורת משה, משהו פלא. אז לא, היום כל אחד איזה יש עוד מור תורת פלוני, תורת אחת יש משה רבנו, אמרו עד כדי כך, זה הייתי גדולים כתוב, הרב חידה מביא את זה, שעליו השלום רבי משה השייך כתב פירושו לתורה וקרא אותו תורת משה ולא התקבל עד היום. שאתה אומר מפירוש רבי משה השייך, אומר השייך על התורה, למה? אין, תורת משה זה רק אצל משה רבנו. אותו הדבר השאלה, השאלה מה זה שאלה? ראשי תיבות שני לוחות הברית, כך הוא קרא לספר שלו. היום תגיד למישהו שני לוחות הברית, הוא לא יודע מה זה, זה לוחות הברית, זה יש פה מי שבר את הלוחות. מכיר את הסיפור עם מפשבת היהוד לביץ, שפעם אחת הלך לאיזה בית ספר ושאל אותם את הילדים מי שבר את הלוחות, כל ילד אמר לא אני. הלך המורה, בא, זה היה בהפסקה, בא המורה אומר לו, מה אתה רוצה? אומר, אני רוצה לדעת מי שבר את הלוחות. אומר לו המורה, מה אתה רוצה מהם? הם לא שברו לו לוחות ולא כלום, גם אני לא. בסוף נהיה מאומה, הלך מכיתה לכיתה, אף אחד לא יודע, עד שבא מהל אמר לו, שמע, מה אתה עושה פה אשכנזי גבוה כזה, פאות וזקן, מה אתה רוצה ממתנו? תעזור אותנו, לך מפה. אמר לו, לא, אני רוצה לדעת מי שבר את הלוחות, אתה יודע? אמר, שמע, מה אתה עושה בעיות? בוא, אני רוצה לך שכמה זה עולה כבר, אני אתן לך. אז הוא רצה להראות איזה בורות הייתה, יש להם. קיצור, נחזור לענייננו. אז סיפר לי רבי יהודה צדקה עליו השלום, סיפר לי שהם ישבו שם והיו מספרים. עכשיו בא לחלום, היינו באמצע החלום, אנחנו עשיתי הפסקת פרסומות, סלחו לי. אין דבר, זה בשביל שיהיה לכם בחג מה לספר, גם לשמוח, צמחת בחגך. אז הוא אומר לו, תדע, אבל כל מה שעשית עשה רושם גדול בשמיים, אבל לא הגעת לאחד מאלף שזכה רבי יחזקאל עזרא שעשה. רבי יחזקאל עזרא? מי זה? בעל עצי היער. רבי יחזקאל עזרא רחמים, כך היה חותם. רחמים בשם אביו. אז זהו כותבים תמיד הספרדים בשם האבא. אז זה קם משתומם. בנו של עולם, אני חודשיים רק מתקנן את הלילה הזאת, חודש עבדתי קשה לקנות את הכבשים, לקנות את הגדיים, לקנות את העגלים, לסדר את המצות, לקנות את הקמח, מים שלנו, מה לא. פתאום יספרו לי שזה זקן, בא, לא זקן, היה צעיר ואני מרות, שאני קניתי לו את הבגדים לחג, וחוץ מכבודכם מנהלים גם, והוא קרא את כל המצווה. הלך לרב שלי, אמר לו, תשמע, אני לא מבין מה קורה פה. אמר לו, תשמע, חכה עד סוף התפילה, אחרי התפילה תיגשת אליו, תשאל אותו מה הוא עשה בלילה. שאל אותו, אמר לו, מורנו ורבנו. אמר לו, כן, מה? מה היה בלילה אתמול? אמר, אתה היית פה. אמר לו, חידוש התורה. לא, אבל איזה דבר עשית? תקלו. אכלנו מצות, שתינו ארבע כוסות, מעבור, באנו בחרוסת, קראנו אגדה, אמרנו חידושי תורה וזהו. אמרו, לא, אבל איזה, אולי איזה משהו, איזה הרגשה, הוא היה פיקח קצת האיש הזה. הרגשה, אמר, תשמע, בוא אני אספר לך. אני נולדתי בבגדד, והיינו כל ליל פסח, מתאבים, ומשתוקקים לירושלים עיר הקודש. תדעו, אצל הבבלים זה ידוע, עד היום הוא שואל את חברו, איפה עושים שטחה? מה זה שטחה? זה ליל הסדר. למה? הם רואים בתחילת ההגדה ואילך מעניין השטחה, אז הם מקצרים, מחברים את המילים שטחה, עד כדי כך שאחד שואל את השני, ואיפה צ'טוך? איפה אתה עושה ליל הסדר? אז ואיפה צ'טוך? ככה נהיה מילה כזאת. אז היה להם, אבל היה להם אהבה בארץ ישראל. זה סיפר לי אבא, שידוע היה בבית הכנסת הגדול שבבגדד, שם היה דורש בן איש חיים, היה שם 3,000 מקומות ישיבה. מרוב שהבניין היה גדול, לא בנו גג, אלא היה קורות, הם שכחות, ובפנים היה גומחות, 7 היכלות שמסביב היו יושבים, כל אחד 30 איש, יש מקום 30 איש, והשאר פתוח, ובקיץ חם מאוד, אז השמש היה עולה לגג, מסדר את המחצלות, תראה ברב פעלים את תשובה, מה הדין בשבת לגבי אוהל, שבדיוק הוא דן בנושא הזה. קיצור, אז היה שם בכניסה, כסיפר לי אבא, אומר מי שהייתי ילד בגיל 4, יש אבן מתחת המזוזה, כתוב עליה אבן מארץ ישראל. מראינו מנשקים את המזוזה, ובשתי ידיים מנשקים את האבן, שמים ידיים על האבן, על העיניים מעבירים ומנשקים. אז הייתה להם אהבת ארץ ישראל מיוחדת במינה. ותמיד היו מתבלדים את ההזנה עינינו לשוק הלציון ברחמי. אומר, אני כל חיי התאבדתי ליום הזה. אומר, הגעתי בליל הסדר, פללתי ערבית בדמעות שליש, אבל מתוך שמחה פרצו הדמעות מהעיניים שלי. איזו התרגשות. פעם ראשונה אני בירושלים, בימי חיי, ליל הסדר, ליל פסח, בו יצאנו ממצרים, הוא לא הלך לאלה שנשאים ליוון או לאיטליה, שוטים שבשוטים, חרדים, אין להם דעת. שזה הקדוש ברוך הוא בלבל אותם, שזה מתפתל, בא אחד לבכות לי היום, שהוא נרשם עם המשפחה, ברחנו, אומר, שלא לארח, נסעו לשם, עכשיו ביטלו להם היום את הנסיעה, את המלון. אז נשארו ידיהם על ראשם, לא יודע מאיפה ישיג בשר, מאיפה ישיג עופות, איפה יאכל, איפה ישתה. אין טיפשים. מה, אתם נוסעים לפראג? יציאת מצרים, הלילה. מה אתם נוסעים בכל מיני מקומות באירופה וכו'. קיצור, רחם השם, תחזיר אותם בתשובה. אז הוא אומר, הגענו בליל הסדר, נכנסנו לאולם ששם יושבים כולם. השתקלתי ואמרתי, אני לא מאמין איפה אני נמצא. איזה לילה הקדושה הזאת. הוא היה גם יודע הקבלה. אני יודע הקבלה, מאירים פניו. אני אספר לכם רק, תסלחו לי, אני מדי פעם עושה קטועים. מורבי עליו השלום היה כולו אש כל השנה, במצוות ועניינים ומדקדק בכל דבר ודבר. היה משהו פלא, והיה פחד לדבר איתו. כשהייתי מדבר איתו, שואל אותו, לומד איתו, אבל במורה וביראה. היה לילה אחת בשנה, זה ליל הסדר. היה רציני מאוד בתחילת הסדר, והיה מכוון כוונו, אבל הוא עושה את זה כאן, שיהיה אפשר, והיה משתף את כולנו, את הילדים, הקטנים, הגדולים, בדברי תורה, פירושים על ההגדה, אחר זה עושים סעודה, והוא היה בחור והיה מתענה, לא היה מסכים בשום פנים ואופן, לפתור את עצמו בסיום ועוד דברים. והיה גם רופא מצות באותו יום, ועומד על המשמר באיזה מזיע ומתעייף, הוא לא היה אדם הכי בריא. והיה מוסר נפש, בליל הסדר אוכל את המצה, שהיינו מסיימים את הסדר, כוס רביעית, לא היה פנים כאלה, לא ראיתי בחיים במשך כל השנה. איזה שמחה, איזה אור על הפנים. והיה יושב, מתרווח, ושר את חד גדיה במנגינה פרסית, לא יודע מאיפה למד את זה. ואיזה יופי היה, והיינו מתרוצצים איתו, היינו יודעים שזה הזמן, ההזדמנות היחידה בשנה, שיכול לצחוק עם אבא. עכשיו השנה הוא רציני. עכשיו למה? אמר לי פעם, אתה יודע, 17 מצוות עשה ולא תעשה, אנחנו מקיימים בלילה הזאת. איפה והגעת לבנך, הארבעה כוסות של גאותה, המצה עצמה, בא נראה, בא נמצא, שאור לא ימצא בבתיכם, הרי התורה כמה מזכירה את זה? יש בלב ויש במצוות עשה. עשה שמחה עצומה. עשה שהיה מסיים את הסדר, היה שמח, שמחה גדולה מאוד. אז הוא אומר, חכם יחזקאל, עזרא רחמים, אומר לו לבעל הבית, אתה יודע, ישבנו, אני עושים קידוש, ואני תופס את הכוס של הקידוש ביד. אני לא מאמין מה אני רואה. אומר, אני לא יודע אם שתיתי יין או שתיתי דמעות. דמעות גיל. איזה שמחה זאת, לשבח את הבורא. ברכת שהחיינו, כמעט פרחה נשמתי. נבוא. אחרי זה ישבנו להגיד את ההגדה. השתה אחה, שנה הבאה ועד הישראל. שתה אחה עובדה, שנה הבאה ועד הישראל בני חורים. ובאיזה דביקות, באיזה שמחה, איזה התרגשות, אני לא יכול לתאר לך. אומר, ואחר כך שתינו כוס שנייה, סיימנו הגדה, תנו ידיים. שלקחתי את המצה והכנסתי אל הפה, אומר, הרגשתי שעומדת נשמתי לפרוח, כמעט פרחה נשמתי. לא, זה בסדר, בסדר, זה כוח. אומר, הלכתי להתעלף, ואחרי זה קורך ומרור, מרור וקורך, והסעודה, איזה שמחה. אבל הרגשתי לי לא בית המקדש נמצא פה, ושבילי יהודים, ואנחנו בירושלים הר הקודש, הקוסטישית והדל, לא יודע מה שכתוב בהדל, שמי שאומר אותו בשמחה מחפר כל עוונותיו. הכותבים הראשונים עוד. העדת שם אומרים בין כוס שלישית הרביעית, על כוס רביעית אומרים אותו, ונשמת כל חי. אומרים לא הייתי בעולם הזה. ושוב אדוני את שיבת ציון, היינו כחולמים. אומר לא האמנתי. ואחרי זה סיימנו את הסדר, וישבנו לא, אי אפשר לישון, אין. האדרנלין ירד מהמוח, ולא נתן לישון כל הגוף. והיו עירים כל הלילה. לכן כתבו הפרשים, למה מביאים מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע, שנלמד אנחנו מושג. שאיך היו עוזרים עצמם אותה הלילה? לא היו ישנים כל אותה הלילה, עד שבאו תלמידיהם, הקשה אחד, מה זה, לא יפה, התלמידים אומרים להם, רבותינו הגיע, אומר, זה לא קושי, זה היה בבני ברק. זה לא קושי. אגב, הגאון חידם בספרו שמחת הרגל כותב, מה אכפת לי אם זה היה בבני ברק, או בראש העין, או בנס ציונה? מה, אף כמינה שהיו מסובים בבני ברק. אז מפרשים, בני ברק זה בגדים יפים. בגדים, יש בגמרא, שהם ברק, שהם בגדים יפים. אומר הרב חידם משהו פלא פלאים, אבל בבקשה, תקחו את זה לפירושים פוליטיים או חלילה להתנגחויות. הוא אומר, אם תספור את הגימטריה של בני ברק, יוצא בדיוק השטן. אומר, באותה לילה, בלילה זו, אתה יכול לגנוב מהשטן את מה שהוא לקח ממך כל השנה. אומר, והם היו יושבים התנאים הקדושים האלה באותה לילה, בבני ברק. נכנסו אל תוך השטן ולקחו ממנו משהו גנב מאיתנו, כמה דקות של ביטול תורה, כמה חס ושלום ליצנות, אבל לא אתם, אתם צדיקים, כמה לשון הרע, כמה דיבורים אסורים, כמה דיבור בבית הכנסת, כל זה לוחם מנו חזרה. אומר, וכל אחד יכול על ידי סיפור יציאת מצרים ועל ידי קיום המצוות של אותה לילה להכניע את השטן. ידוע, זוהר הקדוש מעריך מאוד על המשנה, אוכלים כל ארבע ותולים כל חמש ושורפים בתחילת שש. אומר, זה השטן בעצמו, 4,000 שנים אז אוכלים אותו, 1,050 ככה זוהר אומר, זה תולים כל רגע, אולי יבוא משיח, אבל מתי שורפים אותו? בשש, זה האלף השישי הזה. אז תראו איזה מענה יש באותה לילה. חזר ואמר, זהו, זה המענה שעכשיו הבנתי, הוא עשה את זה עם מחשבה ורעותה דליבה. הרי ידוע שבקיום מצווה, כותב רבנו ארי, יש 4 מדרגות, יש במעשה, אך יש בדיבור. אותה מצווה, מה זה דיבור? אני אומר, הרי אני בא להניח תפילין כמו שכתוב בתורה, שאותה נאות על ידיך ולא תוטפות בעיניך, זה בדיבור. אחר כך יש בכוונה, מצוות צריכות כוונה לכתחילה, ואחר כך יש מחשבה שיחשוב לשם שמיים, לא לשם דבר אחר, זה מה שפתחנו את השיעור היום, ואחר כך ראותה דליבה, רצון הלב, פירושו שיהיה שמח בעשיית המצווה יותר אם היה מרוויח אלפי אלפים אבנים טובות ומרגליות. לכן אנחנו זה לעשות, אנחנו צריכים, היום כתב הגאון מבינה, מצווה הכי קשה בחג זה לקיים ושמחת בחגיך, זה 7/24, היום ככה רגילים להגיד, זה 7 ימים 24 שעות להיות שמח, לא להיות עצב, כמו שאמר הרב הפותח, לא לכעוס, לא להתרגז, ויצר הרע יש לו, תדעו, יש לו כל מיני דרכים איך לקלקל את הסעודה, איך לקלקל את השמחה ואת הטעם של החג. פנה לקדוש ברוך הוא שיזכה אותם. יש בחוץ, מודיעים לי שיש ספרים, זה של פסח וגם של שבועות הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו עם כל המצב שלי שהיה, עברתי חורף לא קל. אני מודה לשם, הודה אדוני בכל איבר, יש עוד שרים לידע מה עברנו, ברוך השם. ממש משם הייתי כבר בעולם ההוא וחזרתי לכאן, ברוך השם. זה בזכות התפילות שלכם. אז הודו לשם כתוב כי לעולם חסדו. וגם כעת יצא ספר תורה וציון, מדבר על ספירת העומר, על ל"ג לעומר ועל חג השבועות. המון דברים נפלאים שמצאנו וליקטנו מכל מיני ספרים, הבאנו אותם שם, יש אותם בחוץ. וגם מצות שנאפו בהידור רב, אני אישית הייתי נוכח שם. אז חזקו ואמצו, תזכו לשנים רבות נעימות וטובות, ויהיה לנו חג כשר ושמח לכולם. תזכו ואמצו.